בקיצור נמרץ, לקט המחקרים הבולטים במחצית הראשונה של יולי 2013. השפעה נוגדת חרדה של מדיטציה מביאה לשינויים במוח הניתנים לזיהוי באמצעות MRI, מתוך ה-Social Cognitive and Affective Neuroscience. חרדה היא מצב קוגניטיבי הקשור ליכולת של אדם לשלוט ברגשותיו ולהתמודד עם איומים. מדיטציה מודעת נמצאה במחקרים קודמים כקשורה ליכולת לשלוט בחרדה. במחקר חדש ניסו החוקרים לבחון באיזה מנגנון בדיוק מצליחה המדיטציה לשפר את מצב החרדה. החוקרים מצאו כי במטופלים ללא ניסיון במדיטציה, שהשתתפו באימון מדיטציה מודעת במשך 4 ימים או יותר, נמצאו בהדמיות MRI שינויים במנגנונים מוחיים הקשורים להורדה ברמת החרדה. לדברי החוקרים, למדיטציה יש יכולת לסייע בשיפור התפקוד הקוגניטיבי, החרדה ושיקוך הכאבים. כך מעדויות ממחקרים קודמים. עם זאת, בעבר לא הצליחו לתעד בעזרת הדמיות שינויים המתרחשים במוח הקשורים לחרדה. במחקר זה השתתפו 15 מתנדבים בריאים עם רמות חרדה נורמליות, ללא ניסיון בתרגול מדיטציה, שלקחו חלק ב4 מפגשי תרגול מדיטציה בני 20 דקות כל אחד, ובהם למדו טכניקות לביצוע של מדיטציה מודעת. התרגול כלל התמקדות בנשימה והכרה מודעת במחשבות ורגשות המסיחים את הדעת, והחלטה שלא להתייחס אליהם. בתרגול מונחים המשתתפים לשמור על יציבה ישרה, תוך תשומת לב לעלייה ולירידה של בית החזה והבטן עם הנשימה. כשהמשתתף חש שדעתו מוסחת, הוא מונחה להכיר בהסחת הדעת ולשחרר אותה, ולחזור להתמקד בנשימה, ובכך הוא לומד לשלוט בתגובה הרגשית. לפני ואחרי כל אימון מדיטציה, המשתתפים שהיו תלמידים לתואר שני או שהשתייכו לצוות הפקולטה, עברו הדמיה של פעילות המוח באמצעות MRI. בנוסף ענו המשתתפים על שאלון ה-State Anxiety Inventory, בין 20 הפרטים, שהוא תת שאלון של ה-State Trait Anxiety Inventory, לפני ואחרי ההדמיה.
המשתתפים דיווחו על ירידות של עד 22% ברמות החרדה הקשורות למדיטציה. ה-MRI עצמו מצא כי הירידה בחרדה הייתה קשורה להפעלה של קורטקס הסינגולייט הקדמי ושל הקורטקס הוונטרומדיאלי הפרפרונטלי, בהם יש פעילות נמוכה יותר בנוכחות של חרדה. לדברי החוקרים, ה-VMPFC קשור גם לשינוי בהערכה קונטקסטואלית של שינויים רגשיים. הפעלה של חלק זה קשורה לביסות של שינויים רגשיים מסדר גבוה, כולל רגולציה של רגשות שליליים.
הערכת הסיכון לסיבוכי הריון בעקבות אנמיה וטיפול בברזל לפני הלידה. במאמר שפורסם בכתב העת BMJ, חוקרים מדווחים על תוצאות מחקר חדש, ועולה מהן כי טיפול יומי בברזל לפני הלידה מביא לשיפור משמעותי במשקל הלידה של התינוקות, וייתכן כי יביא גם להפחתת הסיכון למשקל לידה נמוך. במסגרת המחקר ביקשו החוקרים לסכם את העדויות הנוגעות לקשר בין אנמיה אימהית וטיפול בברזל לפני הלידה, ובין סיבוכי ההיריון והסיבוכים ההמטולוגיים, ולבחון את הקשר האפשרי בין תוצאות ההיריון ובין חשיפה ותגובה למינוני ברזל, למשך הטיפול ולריכוז ההמוגלובין לפני הלידה. החוקרים ערכו סקירה סיסטמית ומטה-אנליזה, תוך כדי חיפוש אחר מחקרים במאגרי PubMed ו-Embase, לזיהוי מחקרים שפורסמו עד מאי 2012. הם בחרו מחקרים אקראיים להערכת טיפול בברזל לפני הלידה, ומחקרי עוקבה פרוספקטיביים בנושא אנמיה לפני הלידה. הם לא כללו מחקרי חתך ומחקרי מקרה ביקורת. 48 מחקרים אקראיים, כ-18,000 נשים, ו-44 מחקרי עוקבה, כ-1,800,000 נשים, נכללו בסקירה. הטיפול בברזל הביא לעלייה בריכוז ההמוגלובין הממוצע בהיקף של 4.59 גרם לליטר בהשוואה לביקורות, עם הפחתה משמעותית בסיכון לאנמיה סיכון יחסי של 0.50, חסר ברזל, סיכון יחסי של 0.59, אנמיה על רקע חסר ברזל, סיכון יחסי של 0.40, ומשקל לידה נמוך, סיכון יחסי של 0.81. ההשפעה של ברזל על לידה מוקדמת לא הייתה מובהקת סטטיסטית, סיכון יחסי של 0.84. מניתוח הנתונים ממחקרי עוקבה, עלה כי הסיכון למשקל לידה נמוך היה גבוה יותר משמעותית, יחס סיכויים מתוקן של 1.29, וכך גם הסיכון ללידה מוקדמת, יחס סיכויים של 1.21, עם אנמיה בטרימסטר הראשון או השני. מערכת קשר חשיפה תגובה עלה כי בעבור כל עלייה של 10 מיליגרם במינון ברזל יומי, עד 66 מיליגרם ליום, הסיכון היחסי לאנמיה אימהית עמד על 0.88, פי נמוך מ-0.001. משקל הלידה עלה ב-15 גרם נקודה אחת, והסיכון למשקל לידה נמוך ירד ב-5% בעבור כל עלייה של 10 מיליגרם במינון היומי, פי נמוך מ-0.001.
משך הטיפול לא היה קשור משמעותית עם התוצאות לאחר תקנון למינון הטיפול. יתרה מכך, בעבור כל עלייה של גרם אחד לליטר בריכוז ההמוגלובין הממוצע, נרשמה עלייה של 14 גרם במשקל הלידה, פי שווה 0.002. עם זה לא נמצא קשר בין ריכוז ההמוגלובין הממוצע ובין הסיכון למשקל לידה נמוך ולידה מוקדמת. אין עדויות להשפעה משמעותית על משך ההיריון, לידת תינוק קטן לגיל ההיריון ומשך הלידה. החוקרים מסכמים וכותבים כי טיפול יומי בברזל הביא לשיפור משמעותי במשקל הלידה עם השפעה תלוית מינון. השיפור בריכוז ההמוגלובין הממוצע לפני הלידה עלה באופן לינארי עם משקל הלידה.
ההשפעה של טיפול בויטמין D וסידן על התועלת של טיפול הורמונלי חלופי כנגד שברי ירך. מנתונים חדשים ממחקר WHI, Women's Health Initiative, עולה כי בנשים לאחר מנופאוזה שנטלו טיפול הורמונלי חליפי, תועד סיכון מופחת לשברי ירך בהשוואה לנשים שטופלו בפלסבו, עם סיכון נמוך יותר במידה שנטלו תוספי סידן וויטמין D. עם זאת, נטילת תוספים אלה ללא טיפול הורמונלי חליפי לא הפחיתה את הסיכון לשברי ירך. ממצאי המחקר פורסמו בכתב העת מנופוז. החוקרים מסבירים כי מערכת נתוני WHI עלה כי לתוספי סידן וויטמין D עשויה להיות השפעה משמעותית בשילוב עם טיפול הורמונלי חליפי. המחקר הנוכחי מספק עדויות ולפיהן תוספי סידן וויטמין D מגדילים את ההשפעה המגינה של טיפול הורמונלי כנגד שברי ירך ולהפך. החוקרים בחנו את הנתונים ממחקר WHI אודות כ-16,000 נשים בגיל 50 שנה עד 79 בתחילת המחקר, שקיבלו טיפול הורמונלי חליפי או פלסבו ותוספי ויטמין D, סידן או פלסבו, למשך מעקב ממוצע של 7.2 שנים. בנשים שקיבלו טיפול הורמונלי חליפי, ניתן טיפול באסטרוגן בלבד במידה שעברו כריתת רחם, או אסטרוגן עם פרוגסטין במידה שהרחם היה שמור. באלה שטופלו בתוספי ויטמינים ומינרלים, ניתן טיפול בסידן במינון 1000 מיליגרם ליום, ויטמין D במינון של 400 יחידות ליום. התוצאים העיקריים היו שברי ירך ושינויים בצפיפות המינרלים של העצם. לא זו הקשר בין נטילת סידן ותוספי ויטמין D יחד עם טיפול הורמונלי חליפי, ובין שינויים בצפיפות המינרלים של עצם הירך או עמוד השדרה. במהלך המעקב, 83 נשים חולקו באקראי לטיפול הורמונלי חליפי, 31 שנטלו גם תוספי סידן וויטמין D, ו-52 שטופלו בפלסבו במקום התוספים, ו-131 נשים חולקו באקראי לטיפול בפלסבו, 70 שנטלו סידן וויטמין D, ו-61 שנטלו פלסבו. תוספי סידן וויטמין D הפחיתו את הסיכון לשברים בנשים שקיבלו טיפול הורמונלי חליפי, אך לא בקרב נשים שטופלו בפלסבו, יחס סיכון של 0.59 לעומת 1.20, פי שווה 0.01.
שיעורי שברי הירך לכל 10,000 שנות מטופלת עמדו על 11 בנשים שנטלו טיפול הורמונלי חליפי עם תוספי ויטמין D וסידן, 18 בנשים שנטלו טיפול הורמונלי חליפי בלבד, 25 בנשים שנטלו תוספי ויטמין D וסידן בלבד, ו-22 בנשים שנטלו פלסבו. נראה כי התועלת גדלה עם העלאת הצריכה הכוללת של סידן וויטמין D בכל רמה של צריכה תזונתית. החוקרים מוסיפים כי בחירת המינון צריכה להיעשות תוך צמצום תופעות הלוואי. הם קוראים לערוך מחקרים נוספים כדי לקבוע אם לתוספי סידן וויטמין D השפעה סינרגיסטית עם טיפולים אחרים לאוסטאופורוזיס.
פעילות קוגניטיבית רבה לאורך החיים עשויה לעכב הידרדרות קוגניטיבית בגיל מבוגר. מתוך נורולוגי. ההידרדרות הקוגניטיבית איטית יותר במבוגרים שביצעו פעילות קוגניטיבית ברמה גבוהה בילדותם, בבגרותם ובגיל מבוגר, כך לפי מחקר חדש. לדברי החוקרים, ידוע כי פעילות קוגניטיבית מעטה קשורה לשיעור גבוה יותר של הידרדרות קוגניטיבית, אם כי עד כה לא היה ברור מה קדם למה. במחקרם נערכה בקרה על פתולוגיה של מחלות שנועדה להפריך את ההשערה כי הפעילות הקוגניטיבית הנמוכה היא רק תסמין של המחלה, למשל אלצהיימר. הם אכן מצאו כי גם לאחר התאמה לפתולוגיה כזו, הקשר נותר חזק. לדבריהם, הם הוכיחו לראשונה כי פעילות קוגניטיבית תדירה, קשורה לירידה בהידרדרות הקוגניטיבית, ללא קשר לפתולוגיה הקשורה לקוגניציה. הנתונים מבוססים על 294 משתתפים מבוגרים, שהיו בממוצע בני 80 בתחילת המחקר, שהיה חלק מתוכנית Rush Memory and Aging Project. לאחר שערכו התאמות לנוכחות של פלאק, סיבוכים, אוטמים וגופיפי ליווי, ליווי בודיז, כמו גם גיל המוות של המשתתף, מינו ורקע החינוך שלו, מצאו החוקרים כי רמות גבוהות של פעילות קוגניטיבית בגיל צעיר ומבוגר היו קשורות לקצב הידרדרות קוגניטיבית איטי יותר בגיל מבוגר. כשבחנו החוקרים שלושה זמנים שונים בשלב מוקדם בחייהם של המשתתפים, הממצאים הצביעו על כך שישנו קשר מובהק בין הפעילות הקוגניטיבית בגיל צעיר, כלומר בגיל 6 עד 12, ובגיל 40, וההידרדרות הקוגניטיבית בגיל מבוגר. החוקרים מציינים כי נראה כי פעילות קוגניטיבית תדירה עשויה לאזן את הירידה הקוגניטיבית המאפיינת מצבים נוירופתולוגיים, וכי הממצאים תומכים בהשארת הרזרבה הקוגניטיבית ומצביעים על כך שהקשר בין הפעילות הקוגניטיבית לבין ירידה קוגניטיבית הוא לא התוצאה של סיבתיות הפוכה. להערכתם ייתכן כי הפתולוגיה המתרחשת והמצטברת איננה ניתנת לעצירה, אך ייתכן שניתן לגרום לאנשים להיות עמידים יותר אליה, ונראה כי לניסיון החיים של האדם יש השפעה על הפגיעות שלו למחלות אלה.
מה בין חומרת אסתמה ובין רמות ויטמין D? מתוך ה-Respiratory Research. בכתב העת Respiratory Research מדווחים חוקרים על תוצאות מחקר חדש, ומהן עולה כי רמות ה-25 הידרוקסי ויטמין D נמוכות מ-30 ננוגרם למיליליטר, מופיעות לעתים קרובות במבוגרים עם אסתמה ובולטות בעיקר בחולים עם אסתמה חמורה ואו לא מאוזנת. ברקע למחקר, החוקרים מסבירים כי לויטמין D השפעות על מערכת החיסון המולדת והנרכשת. בילדים חולי אסתמה קיים קשר בין רמות נמוכות של ויטמין D ובין איזון ירוד של מחלת אסתמה, ירידה בתפקוד של הריאות, עלייה בצריכת טיפול תרופתי והתלקחויות של המחלה. אין מידע רב על אודות ויטמין D במבוגרים חולי אסתמה או הקשר עם חומרת אסתמה ואיזון המחלה. החוקרים בחנו מדדים קליניים של איזון אסתמה ורמות 25 הידרוקסי ויטמין D בדם ב-280 מבוגרים חולי אסתמה. מהתוצאות עולה כי ריכוז ויטמין D במבוגרים חולי אסתמה היה נמוך, 25.6 ננוגרם למיליליטר, ורמות לא מספקות של הוויטמין או חסר של הוויטמין היו נפוצות, 67%. רמות 25 הידרוקסי ויטמין D נקשרו עם חומרת אסתמה ועם איזון המחלה. שכיחות רמות לא מספקות או חסר של ויטמין הייתה גבוהה יותר בחולים עם אסתמה חמורה או לא מאוזנת ונקשרה עם מדדי FEV1 נמוכים יותר. ריכוז ויטמין D נמוך מ-30 ננוגרם למיליליטר בהשוואה לרמות של 30 ננוגרם למיליליטר ומעלה, פי שווה 0.006. ריכוז גבוה יותר של ניטריק אוקסייד, פי שווה 0.023, ומדדי מסת גוף גבוהים יותר, פי קטן מ-0.001. כמו גם עם אוזנופיליה בקיח, פי שווה 0.005. טיפול פומי בסטרואידים או אוזנופיליה בקיח נקשרו עם עלייה של 20% או 4% בסיכון לרמות לא מספקות או חסר ויטמין D. החוקרים כותבים כי ממצאי המחקר תומכים בהשערה שלפיה שיפור רמות ויטמין D עשוי לסייע במניעה של אסתמה ובטיפול בה.
חסמי ACE או ARBs לטיפול ביתר לחץ דם? על פי אנליזה המוצגת ב-Expert Review of Cardiovascular Therapy, יש עדיפות לחסמי ACE על פני ARBs בהורדת סיכון לתמותה מכל סיבה ותמותה קרדיו-וסקולרית. ולכן המלצתם היא שבטיפול ביתר לחץ דם, יש מקום להתחיל עם חסמי ACE ולהגביל את ה-ARBs רק למטופלים שאינם סבילים לחסמי ACE. ברקע המחברים מציינים שציר רנין אנגיוטנסין אלדוסטרון הוא יעד מפתח תרפויטי בטיפול ביתר לחץ דם, ולכן היה מקום לבחון את קבוצות התרופות הפועלות בציר זה. המחברים מתארים ממצאים מן המטה-אנליזה האחרונה, שניתחה את ההפחתה בתמותה תחת טיפול בחסמי ACE או ARBs במטופלים עם יתר לחץ דם. המטה-אנליזה כללה כ-159,000 מטופלים שהשתתפו ב-20 מחקרי יתר לחץ דם שנערכו באחרונה. על פי המטה-אנליזה, חסמי ACE ו-ARBs הפחיתו באופן מובהק את הסיכון היחסי לתמותה מכל סיבה ב-5%, פי שווה 0.032, ותמותה קרדיו-וסקולרית ב-7%, פי שווה 0.018. זאת באוכלוסייה עם שכיחות גבוהה של יתר לחץ דם, מעל 66%, כל זאת בהשוואה לפלסבו. בניתוח לפי קבוצות תרופות, נמצא שהטיפול בחסמי ACE לווה בירידה של 10% בסיכון היחסי לתמותה מכל סיבה, פי שווה 0.004, והייתה נטייה לירידה של 12% בהפחתה של תמותה קרדיו-וסקולרית, פי שווה 0.051. בעוד של ARBs לא היה כל אפקט על תמותה. אילכך הם מסכמים כי כאשר לוקחים את כל הגורמים בחשבון, העדויות לגבי תמותה מצביעות על כך שבטיפול ביתר לחץ דם, חסמי ACE צריכים להילקח בחשבון לפני ARBs, כש-ARBs צריכים להיות מוגבלים למטופלים שאינם סבילים לחסמי ACE.
השלמת בדיקות טומוגרפיה ממוחשבת במינון נמוך בהתאם לסיכון לתמותה עקב ממאירות של הראייה. בכתב העת New England Journal of Medicine מדווחים חוקרים על תוצאות מחקר חדש ומהן עולה כי בדיקות סקר באמצעות טומוגרפיה ממוחשבת במינון נמוך הביאו מחד למניעה של המספר הגדול ביותר של מקרי תמותה עקב ממאירות של הריאה במשתתפים שהיו בסיכון הגבוה ביותר ומאידך מנעו מעט מאוד מקרי תמותה בקרב אלו בסיכון הנמוך ביותר. ברקע למחקר החוקרים מסבירים כי במחקר NLST, National Lung Screening Trial, בדיקות סקירה עם טומוגרפיה ממוחשבת במינון נמוך הובילו לירידה של 20% בשיעורי התמותה עקב סרטן ריאות בקרב משתתפים בני 55-74 עם היסטוריית עישון מינימלית של 30 שנות חפיסה ועוד 15 שנים מאז הפסקת עישון. החוקרים העריכו את השונות ביעילות, מספר התוצאות החיוביות שגויות ומספר מקרי התמותה עקב סרטן ריאות שנמנעו בקרב כ-26,000 משתתפים במחקר NLST שעברו בדיקת סקירה באמצעות טומוגרפיה ממוחשבת במינון נמוך, בהשוואה לכ-26,000 משתתפים שעברו צילום חזה בהתאם לחמישוני הסיכון לתמותה עקב סרטן ריאות בתוך 5 שנים. שנע בין 0.15% ל-0.55% בקבוצת הסיכון הנמוך ביותר, 5-1, למעל 2% בקבוצת הסיכון הגבוה ביותר, 5-5. מספר מקרי התמותה עקב סרטן ריאות ל-10,000 שנות אדם שנמנעו עם בדיקת סקירה באמצעות טומוגרפיה ממוחשבת בהשוואה לצילומי חזה, עלה בהתאם לקטגוריית הסיכון. 0.2 בחמישון האחד, 3.5 בחמישון השני, 5.1 בחמישון השלישי, 11 בחמישון הרביעי ו-12 בחמישון החמישי, P שווה 0.01. לאורך קבוצות הסיכון נרשמה ירידה משמעותית במגמת מספר המשתתפים עם תוצאות חיוביות שגויות לכל מקרה תמותה שנמנע הודות לבדיקת הסקירה. 1,648 בחמישון הראשון, 181 בחמישון השני, 147 בחמישון השלישי, 64 בחמישון הרביעי ו-65 בחמישון החמישי.
60% מהמשתתפים בקבוצת הסיכון הגבוה ביותר לתמותה עקב סרטן ריאות, חמישון 3-5, היו אחראים ל-88% ממקרי התמותה עקב סרטן ריאות, שנמנעו עם בדיקת הסקירה, ול-64% מהמשתתפים עם תוצאות חיוביות שגויות. המשתתפים בסיכון הנמוך, חמישון 1, היוו רק 1% ממקרי סרטן הריאות שנמנעו עם בדיקות הסקירה. החוקרים מסכמים וכותבים כי ממצאי המחקר מספקים עדות אמפירית התומכת בהשלמת בדיקות סקירה על פי קטגוריית הסיכון של מעשנים.
תוצאות 5-שנתיות של מחקר הסינטקס מחזקות את הגישה של העדפת קאבג' על PCI בחולים מורכבים עם ציון סינטקס בינוני ומעלה. הלנסט מדווח על תוצאות מעקב לאורך 5 שנות מחקר של הסינטקס המפורסם, אשר השווה בין ניתוח מעקפים, קאבג' להתערבות מלאורית, PCI, במטופלים עם מחלת לב בעורק הכלילי השמאלי הראשי, left main, או במחלה בשלושה עורקים כליליים, ומהן עולה כי הקאבג' נותר טיפול הבחירה בחולים עם נגעים מורכבים, המתבטא בציון סינטקס בינוני עד גבוה, בעוד ש-PCI עשוי להיות חלופה סבירה בעבור חולים עם ציונים נמוכים של סינטקס. מטרת המחקר הייתה לאושש את הנתונים שפורסמו לאחר 1 ו-3 שנים. החוקרים מציינים שמחקר הסינטקס, שהוא מחקר קליני רנדומלי המשולב ברשמים, התקיים ב-85 מרכזים בארצות הברית ובאירופה. בכל מרכז, קרדיולוג התערבותי ומנתח לב, העריכו את המטופלים שנכללו באופן עוקב במחקר אשר היו עם מחלה תלת כלית חדשה או מחלה ב-left main כדי לקבוע התאמה להשתתפות במחקר. המטופלים המתאימים חולקו באופן רנדומלי ביחס של 1:1 באמצעות מערכת אינטראקטיבית קולית ל-PCI או ל-CABG. החוקרים ניתחו את שיעורי האירועים הקרדיאליים והמוחיים המג'וריים, MACCE, במהלך 5 שנות מעקב תוך שימוש באנליזה מסוג קפלן-מייר בפרוטוקול של נטייה לטפל. לאחר 5 שנות מעקב, שיעור ה-MACCE בקבוצת הקאבג' היה 26.9% לעומת 37.3% בקבוצת ה-PCI, וההבדל היה מובהק סטטיסטית. מסקנת החוקרים כאמור היא שהקאבג' צריך להישאר טיפול סטנדרטי למטופלים עם נגעים מורכבים, ציונים בינוניים או גבוהים של סינטקס. למטופלים עם נגעים מורכבים פחות וציון נמוך של סינטקס, השימוש ב-PCI עשוי להיות חלופה מקובלת. החוקרים ממליצים לקיים הערכה ודיון עם כל המטופלים שלהם, החולים במחלת לב רב כלילית מורכבת, בשיתוף הקרדיולוג ההתערבותי ומנתח הלב, כדי להגיע להסכמה על הטיפול האופטימלי.
אורח חיים בריא קשור להתקדמות איטית יותר של הסתיידות עורקים כליליים, מתוך American Journal of Epidemiology. הרגלי חיים לא בריאים תורמים לא מעט להתפתחות של מחלת לב כלילית. מטרת המחקר הנוכחי הייתה לחקור את הקשר שבין עישון, שמירה על המשקל, פעילות גופנית ושמירה על דיאטה, לבין הצטברות סידן בעורקים הכליליים, אירועים קרדיו-וסקולריים ותמותה מכל סיבה. החוקרים מצאו כי שילוב של פעילות גופנית קבועה, דיאטה בריאה והימנעות מעישון, קשורים לשיעור נמוך יותר של תמותה מכל סיבה, ולהתקדמות איטית יותר של הסתיידות עורקים כליליים. במסגרת מחקר אתרוסקלרוזיס עקבו החוקרים בין 2000 ו-2010 אחר יותר מ-6,200 משתתפים אמריקנים בני 44 עד 84. הציון האישי להרגלי אורח החיים נע בין 0 ל-4 והתבסס על דיאטה, פעילות גופנית, BMI ומצב העישון. רמת הסתיידות העורקים נמדדה בתחילת המחקר ולאחר ממוצע של 3 שנות מעקב נקודה 1, סטיית תקן של שנה נקודה 3, כדי להעריך את התקדמות הסתיידות האורקים הכליליים. המשתתפים שחוו אירועים כליליים או שמתו, היו במעקב חציוני של 7 שנים נקודה 6, פלוס מינוס שנה נקודה 5. נמצאה קורלציה מובהקת בין התמדה באורח חיים בריא לירידה בסיכון להסתיידות אורקים כליליים ולתמותה. החוקרים מסכמים כי שילוב של פעילות גופנית קבועה, שמירה על דיאטה בריאה, הימנעות מאישון ושמירה על המשקל, קשור לשיעור נמוך של התקדמות הסתיידות אורקים כליליים ושל תמותה מכל סיבה, בטווח של יותר משבע שנים.
חשיבות ארוחות בוקר במניעת מחלות לב וכלי דם במבוגרים, מתוך Circulation. מחקר פרוספקטיבי גדול תומך בתפיסה הנפוצה ולפיה לארוחת בוקר חשיבות רבה, כאשר בהשוואת גברים שהקפידו על ארוחת בוקר, לעומת אלו שוויתרו על ארוחת בוקר, נרשמה עלייה של 27% בסיכון לאוטם לב או תמותה עקב מחלת לב כלילית. ממצאי המחקר מבוססים על נתוני ה-HPFS, ה-Health Professionals Follow-up Study, ופורסמו במהלך חודש יולי בכתב העת Circulation. החוקרים עקבו אחר כ-27,000 גברים בגיל העמידה ומבוגרים יותר, שעבדו בתחום הרפואי במשך יותר מ-16 שנים. במהלך תקופה זו, 1,527 גברים הובחנו עם מחלת לב כלילית שהוגדרה כאוטם לב פטלי או מחלת לב כלילית לא פטלית. החוקרים כותבים כי מדובר במחקר די גדול עם מעקב ארוך מאוד ומספר רב של מקרי מחלת לב כלילית. לכן, מנקודת מבט זו, הקשר בין ויתור על ארוחת בוקר ובין סיכון מוגבר למחלת לב כלילית הוא די בולט. הם מציינים כי בגברים צעירים אך לא מבוגרים נרשם סיכון מוגבר משמעותית. לפי נתוני Enhance, National Health and Nutrition Examination Survey משנת 2002, 18-20% מן המבוגרים בארצות הברית מבטרים באופן קבוע על ארוחת הבוקר. מחקרים קודמים שהתבססו על נתונים ממדגם HPFS מצאו כי בגברים שוויתרו על ארוחת הבוקר נרשם סיכון מוגבר לעלייה משמעותית במשקל הגוף או התפתחות סוכרת מסוג 2. כדי לבחון כיצד ויתור על ארוחת הבוקר עשוי להשפיע על המצב הבריאותי, בחנו החוקרים את הנתונים על אודות המשתתפים במחקר HPFS שהיו בני 45-82 כאשר השיבו על שאלון בנוגע להרגלי האכילה. כמעט כל הגברים, 97% היו לבנים וממוצא אירופי. בקרב גברים שדיווחו כי לא אכלו ארוחת בוקר, תועדה שכיחות גבוהה יותר של גברים צעירים, עבודה במשרה מלאה, צריכת אלכוהול בכמות רבה, רווקים, פעילות גופנית פחותה ומעשנים בהשוואה לגברים אחרים.
לאחר תקנון לכמה גורמים, איכות התזונה, קלוריות, צריכת אלכוהול, תדירות הארוחות, מאפייני שינה, פעילות גופנית, אישון, הורה עם אוטם לבבי בגיל צעיר, מצב העבודה ובדיקה גופנית באחרונה, מצאו החוקרים קשר בין ויתור על ארוחת בוקר לבין עלייה של 27% בסיכון למחלת לב כלילית. לאחר תקנון נוסף למדד מסת הגוף, יתר לחץ דם, היפרקולסטרולמיה וסוכרת, ויתור על ארוחת בוקר לובה בעלייה של 18% בלבד בסיכון למחלת לב כלילית. רמז לכך שהרגלי האכילה עשויים להשפיע על הסיכון למחלת לב כלילית במסלולים הקשורים בגורמי סיכון מסורתיים אלה. הסיכון המוגבר נבע מסיכון מוגבר בגברים בגיל העמידה. באלה בגיל 45-60 שנה שוויתרו על ארוחת בוקר, נרשמה עלייה של 50% בסיכון למחלת לב כלילית בהשוואה לאלה שאכלו ארוחת בוקר. בגברים מעל גיל 60 שוויתרו על ארוחת בוקר לא נרשמה עלייה משמעותית בסיכון למחלת לב כלילית, בהשוואה לגברים מבוגרים אחרים שהקפידו על ארוחת בוקר.
קצב לב איטי בזמן פעילות גופנית והסיכון לפרפור פרוזדורים בעתיד. מנתונים ממחקר פרוספקטיבי ארוך טווח של גברים נורווגיים בריאים בגיל העמידה, עולה קשר בין קצב לב איטי במהלך פעילות גופנית בעצימות מתונה ובין סיכון עתידי לפרפור פרוזדורים. ממצאי המחקר פורסמו בכתב העת Circulation, Arrhythmia and Electrophysiology. החוקרים מצאו כי בגברים שבהם לא נרשמה עלייה מעבר ל-100 פעימות בדקה בתום 6 דקות עומס עבודה, נרשם סיכון גבוה יותר משמעותית לפרפור פרוזדורים. באלו עם קצב לב נמוך מ-110 פעימות לדקה לאחר 6 דקות של פעילות גופנית בעצימות מתונה, נרשם סיכון מוגבר משמעותית לפרפור פרוזדורים בהשוואה לאלו עם קצב לב של מעל 125 פעימות בדקה. מדגם המחקר כלל מעט יותר מ-2,000 גברים שלקחו חלק בסקר פרוספקטיבי להערכת בריאות הלב וכלי הדם בין השנים 72 ו-75. כל הגברים היו בריאים ובלא עדות למחלת לב וכלי דם. במהלך חציון מעקב של 30 שנים, 13% מן הגברים פיתחו פרפור פרוזדורים בגיל ממוצע של 71 שנים. מניתוח רב משתנים שכלל גיל, לחץ דם סיסטולי במנוחה, נפח לב במנוחה, היפרטרופיה של חדר שמאל וקצב לב איטי עם רכיבה על אופניים בעצימות מתונה, זוהו כולם כגורמים מנבאים לפרפור פרוזדורים. באלו עם קצב לב של מעל 100 פעימות לדקה במהלך פעילות גופנית, הסיכון לפרפור פרוזדורים ירד ב-15% בהשוואה לאלו עם קצבי לב איטיים יותר. פרפור פרוזדורים התקפי בתיווך פעילות וגלית עשוי להיות חשוב במיוחד בגברים אתלטיים ללא מחלת לב נראית לעין.